מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
בנק ישראל מפסיק להתערב בשוק המתח, בריטניה מאשרת את הברקסיט בערך, וכולם בישראל מדברים על בחירות. אני שי סלינס ואיתי אורי גרינפלד, ואנחנו היום נדבר על הנושאים הבוערים ביותר. אורי, שלום, מה שלומך?
אנשי.
כרגיל, אנחנו חושבים על מה נדבר בתחילת השבוע, ואז מגיע איזה 48 שעות, וכמעט מלחמה, ושר אוצר מתפטר, ופתאום בבריטניה, האמת היא, הדבר היחיד שלא
שר
הפתיע
ביטחון.
זה... כן, שר ביטחון. עדיין שר האוצר כן. במקומו. ובואו נתחיל לדבר באמת מה שקרה, מה שקורה בישראל. אנחנו הולכים לקראת בחירות. זה כנראה עובדה מוגמרת. עדיין אין הודעה רשמית, אבל הממשלה נורא צרה. יש הרבה דיבורים על מה העלות של הבחירות ואיזה רפורמות לא יהיו. בואו נעשה סדר בדברים. דבר ראשון, האם באמת בחירות זה בור כלכלי גדול למדינה?
לא, זה לא כזה בור כלכלי כמו שעושים מזה, זה מייצר תמיד כותרות, המשפטים האלה של זה מיותר, כי זה עולה הרבה כסף. בסופו של דבר צריך לזכור, בכל מקרה שנה הבא יהיו בחירות. השאלה היחידה שנותרה היא אם הבחירות יהיו בנובמבר או במרץ או באפריל, אז בחירות בכל מקרה יהיו, אין איזה השלכה יותר גדולה מדי. בסוף מדובר על כמה מאות מיליונים, אתה יודע, גם אפשר למדוד את זה מכל מיני כיוונים, הרי כשמחשבים, לוקחים בחשבון את יום השבתון, אז העלות גדלה, כי אנשים לא עובדים, מייצרים פחות וכן הלאה, קונים פחות נאמר. אבל כשלוקחים בחשבון שדווקא ביום הזה אנשים עושים קניות, או שאם הם לא ייצרו משהו ביום הזה, אז ביום למחרת יגדילו קצת את הייצור. תלוי מאוד איך אתה מחשב את זה.
יש גם לפני, אני אגיד, יש גם את הצד השני. אנחנו מדברים על בחירות בזק כנראה, ובחירות בזק הן יותר זולות מאשר בחירות במועד שלהן.
נכון, נכון. לכן בסוף אני חושב, מבחינת העלות למשק, הסיפור הוא לא גדול. עוד פעם, מה שגם בכל מקרה בשנה הבאה יש בחירות. עכשיו, אני לא פרשן פוליטי. האימור שלי זה שנראית הבחירות מוקדם יותר, אבל עוד פעם, זה לא יותר מאימור. לא שבכלכלה אנחנו מצליחים כל פעם לתת תחזיות מדויקות, אז בטח בפוליטיקה אני לא אצליח, אבל אני חושב שאנחנו נראה בחירות במחצית הראשונה של השנה, ולזה יש השלכות ברמה כלכלית, מנקודת המבט דווקא של שר אוצר, וכל הנושא של הגירעון שדיברנו עליו פה, אנחנו מגיעים למצב מיד אחרי הבחירות, של ממשלת ישראל מתנהלת עם גירעון גבוה יחסית, כנראה אפילו גבוה לכיוון ה4% תוצר, שזה הרבה, ומבחינת שרי אוצר, גם ההיסטוריה מראה, הדבר הכי קל זה להעלות מיסים או לעשות קיצוצים, זאת אומרת, לעשות התאמות שמורידות את הגירעון מיד עם כניסתם לתפקיד. כי תמיד כשעושים את זה מיד עם כניסה לתפקיד, כאילו האשמה לא נופלת עליך. ולכן אני חושב שבטח אם הבחירות יהיו באמת במרץ-אפריל, אבל גם אם הן יהיו בנובמבר, אנחנו נראה העלאת מיסים, אפשר לקחת את זה בחשבון, לשנה, שנה וחצי הקרובות, אנחנו נראה העלאת מיסים ואו קיצוצים תקציביים, ולזה יש כמובן השלכות על כל אחד ואחד מאיתנו, אם ברמת ההכנסה הפנויה, אם ברמת המחירים, כי למשל אם מעלים מע"מ, אז המחירים עולים, האינפלציה עולה, זה יכול להוביל להעלאת ריבית יותר מהירה של בנק ישראל, מה שמשפיע כמובן על החוסכים ועל מי שלקח הלוואות, אז לדבר הזה אני חושב כן יש השלכות, ואני חושב שזה משהו שחייבים לקחת בחשבון. אני לא... קשה לראות מאוד תרחיש שבו יש בחירות, נכנסת ממשלה חדשה עם שר אוצר חדש, ואנחנו לא נראה שום שינוי ברמת המיסוי או בתקציב.
התוכניות אבל הגדולות, אנחנו לא חושבים שיש שינוי כלשהו, נניח תוכנית כמו מחיר למשתכן.
אני לא בטוח, אתה יודע, שוק הדיור הרי, כרגע יש סוג של באמת האטה, ומדברים על זה שהמחירים הפסיקו לעלות, ומייחסים את זה לתוכנית מחיר למשתכן, כך שזה סוג של הצלחה, אבל יש גם המון ביקורת על התוכנית, קודם כל כעלות שלה היא מאוד מאוד גבוהה, בסוף המדינה מסבסדת את כל הסיפור הזה, וגם חלק מהביקורות מדברות על זה שההשפעה תהיה כנראה קצרת טווח. כי בסוף, אם לא בונים מספיק דירות, ומחיר למשתכן מטפלת רק בצד המחיר, היא לא מטפלת בצד הגידול בהיצע שלא קיים. למעשה, אנחנו רואים קיטון בהיצע בתקופה האחרונה, קבלנים בונים פחות, כי הם רואים את המחירים קצת יורדים, ולכן היא לא באמת פותרת את הבעיה של שוק הדיור הישראלי, ויכול להיות שיכנס שר אוצר חדש, והתייחס דווקא לביקורות האלו, ויגיד, אני בא עם תוכנית חדשה, שתעלה למדינה פחות, ותהיה לה הצלחה יותר גדולה, כי אולי גם הוא רוצה שמשהו יהיה רשום על השם שלו. צריך לזכור ששוק הדיור זה עדיין הסוגיה החמה ביותר בכלכלה הישראלית, וכל שר אוצר שיהיה, ירצה איזושהי הצלחה על השם שלו, ולכן אולי אפילו לא לבטל, אבל לעשות איזשהם שינויים, כדי שהתוכנית תהיה לא רק בזכות כחלון, אלא גם בזכות שר האוצר הבא, שמו יהיה מה שיהיה, אז אני חושב שיכול להיות פה שינויים. יש את ההסכמים השוטרים שכרגע בפאוז, יש עוד כל מיני תוכניות שיכנסו לפאוז, ואנחנו נצטרך לראות, עוד פעם, אחרי הבחירות, לאיזה כיוון הרוח נושבת, מה שכן, ושואלים אותי את זה המון, מה היו ההשלכות הכלכליות של הבחירות? והתשובה היא, בגדול, לא יהיו כי אין כלום. כי בוא, אנחנו חיים במדינה שעל הקשת הפוליטית הריאלית, הסבירה שאנחנו נראה, לא משנה מה היו תוצאות הבחירות, אין אג'נדות כלכליות שונות מאוד. אנחנו לא איטליה שיש מפלגה סוציאליסטית מובהקת שיכול להיות שהולכת לזכות בבחירות. זה לא קורה פה. בסוף, שמאל, ימין, מרכז, האג'נדות הכלכליות פה הן מאוד 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 דומות, ולכן באמת, אם מסתכלים על זה מלמעלה, אין לבחירות השלכות כלכליות מהותיות על המשק, חוץ מזה שפשוט זה מהווה אפשרות, הזדמנות, להעלות מיסים או לעשות קיצוצים.
ויש לנו גם יציבות שלטונית, שאני לא יודע בכמה מדינות מערביות לפחות יש אותה, בין אם אתה מסכים למדיניות של ראש הממשלה או לא, זה, זה, זה טוב לכלכלה שיש יציבות שלטונית, ולא כל ארבע או שנתיים, כמו שהיה בעבר, מתחלף לנו ראש ממשלה וממשלה.
תוצאות מדברות בעד עצמן בסופו של דבר.
כן. טוב, בוא נמשיך מפה לדבר על בריטניה. נורא סוער שמה, הפרלמנט אישר למעשה טיוטה ראשונית של הברקסיט, אבל זה ממש לא הסוף. הצהרות של תרזה מיי ממש לא הסתיימו, היום התפטר שר הברקסיט, נכון? ככה מכנים אותו. כן. הוא התפטר, והתגובות גם של הפאונד וגם של חלק ממניות בנקים היו לא טובות. מה בעצם קורה שם?
אז אולי נעשה קצת לטובת המאזינים ככה תקציר הפרקים הקודמים, כדי להבין איפה אנחנו נמצאים על מפת הזמן. הברקסיט, הרעיון שבריטניה תצא מהאיחוד האירופי, הוא רעיון שבעצם יצאו איתו לפני 3 שנים, והתהליך הראשוני הוא תהליך שבו צריכה הממשלה להביא, ראשת הממשלה להביא לפרלמנט איזושהי טיוטה, על איך ייראה התהליך הזה. התהליך הוא תהליך כעיקרון מאוד מאוד ארוך, זאת אומרת, בכל מקרה אנחנו לא נראה את הברקסיט קורה בפועל לפני, אני חושב, אפילו 2022. זה תהליך מאוד מאוד ארוך, צריך להבין שבין בריטניה, ברמת האיחוד האירופי, יש אלפי חוקים שבריטניה תצטרך לחשוב ולנסח אותם מחדש, כי בריטניה נהנית מהחברות שלה באיחוד האירופי, מכל מיני מוסדות שיש לאיחוד האירופי, ברמת הכלכלה וברמת הביטחון, וברמת מוסדות הגירה ומוסדות חינוך, ועוד המון 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 דברים, ועכשיו כל חוק הזה שרשום בו, במקרה א' ב' ג', מי שמטפל בזה זה המוסד האירופי ל-XYZ, אם אנחנו לא באירופה, אז המוסד הזה כבר לא רלוונטי, אז צריך לבנות מוסד חדש, בריטי, שיעשה בדיוק את אותם דברים,
ולהחליט... או לשנות את החוק.
זה שינוי החוק, אבל השינוי החוק צריך להחליט מי לוקח את האחריות על כל דבר כזה, ויש אלפי סעיפים כאלו. אז התהליך הוא מאוד 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 ארוך, עוד לא התחלנו אותו בכלל. מה שעכשיו, תרזה מיי באה ואמרה, אוקיי, אנחנו בגדול הגענו להסכמות עם אירופאים, שהתהליך הזה ייקח ככה וככה שנים, וקודם נדבר על הנושא הזה, ואחרי זה נדבר על הנושא הזה, והדברים הגדולים, זה הגירה, מה יקרה לעובד אירופאי שחי בבריטניה, או להפך, אירלנד, כל הנושא של הגבול, של צפון אירלנד, שהיא בתוך בריטניה, אבל יש לה גבול עם אירלנד, שהיא לא בתוך בריטניה, ואם בריטניה יוצאת מהאיחוד, ואירלנד היא בתוך האיחוד, אז מה עושים שמה? שאלה גדולה. אז הדברים האלה כנראה הגיעו לאיזה שהן הסכמות, כנראה הסכמות, על סמך ההתפטרות של שר הברקסיט, השר לענייני ברקסיט, כנראה ההסכמות הן יותר לטובת אירופה מאשר לטובת בריטניה, ולכן אנחנו רואים היום את הסערה. אז אם אתמול הפאונד התחזק, וכולם דיברו על זה שהנה הגיעו להסכמות, היום אחרי שהוא התפטר, אז הפאונד חוטף אחוז למטה, ונראה שהבלגן חוזר להיות בלגן. אני חושב שאנחנו נראה את התהליך הזה שאנחנו רואים עכשיו, נמשך עד פברואר, כי הוא חייב להסתיים עד מרץ. במרץ, אם לא מגיעים להסכמות הראשוניות במרץ, אז בריטניה אפה מהאיחוד. היא לא יוצאת מהאיחוד, היא אפה מהאיחוד, בלי שום הסכמי סחר עם האיחוד, בלי שום הסכמי הגירה. זה תהליך שהוא קטסטרופה, זה מה שקוראים ב... תקשורת הרד ברקסיט, ברקסיט כואב.
מזה בעצם כולם מפחדים?
בדיוק, מזה כולם מפחדים, כי אם זה קורה, צריך להבין, 50% מהייצוא של בריטניה הולך לאיחוד האירופי. בריטניה לא יכולה להרשות לעצמה שלא יהיה לה הסכמי סחר עם האיחוד האירופי. גם האיחוד האירופי לא יכול להרשות לעצמו שפתאום הבורסה הכי גדולה בעולם, כל המרכז הפיננסי בלונדון, פתאום לא יוכל לעבוד, כי אין לו הסכמים עם פרנקפורט, או עם רומא, או עם פריז. יש כל הזמן כסף שעובר דרך לונדון, ואם בריטניה לא באיחוד, הכסף הזה נתקע. הוא לא יכול לעבור, או שהוא צריך לשלם כל מיני מכסים, כשהכסף הזה עובר, ומיסים אחרים. התהליך הזה של הרד ברקסיט הוא תהליך שמפחיד את כולם, ולכן אני חושב, דרך אגב, שעד מרץ ימצאו לו פתרון, ימצאו פתרון, יגיעו להסכמים, אבל כמו תמיד באירועים האלה, כמו שהיה עם יוון, וכמו שקורה עכשיו עם איטליה, מגיעים בסוף להסכמים. עד הסוף זה תמיד משחק של צ'יקן. כל אחד מנסה לשפר את המצב שלו במסע ומתן, יודעים שיש עד מרץ, אז למה להגיע עכשיו להסכמים? ובסוף, כשיהיו ממש עם הגב על הקיר, ולא תהיה ברירה, אז יחתמו, ולכן אני מניח שנמשיך לראות את זה קורה עד מרץ. במרץ הגיעו להסכמים, ואז יש לנו עוד איזה שנתיים של בנייה של החוזים מחדש. אז בכל מקרה זה עד 2022. עוד נקודה חשובה היא שיש תרחיש אלטרנטיבי. התרחיש אלטרנטיבי הוא שבעצם הפרלמנט הבריטי בא ואומר, די, תרזה מיי לא יודעת לנהל את זה, אנחנו מפרקים את הממשלה והולכים לבחירות בזק. בבחירות בזק בבריטניה, או בחירות בכלל בבריטניה לפני מרץ, יהיו למעשה, דה פקטו, בחירות על השאלה, האם אנחנו רוצים את הברקסיט הזה או לא.
רגע, זה מותר? היה משאלה.
תראה, קודם כל מותר זו שאלה בעייתית, כי משאל עם גם הוא לא מחייב בשום דבר. העם אמר X, הממשלה יכולה להחליט Y. זה משאל עם, זה לא חוק.
תן לי רק להבין, שהלכו למשאל עם, אז השאלה שהוצבה הייתה שאלה כללית כזאת, נכון. האם אנחנו רוצים להיפרד מהאיחוד האירופי או לא?
זו הייתה השאלה, אבל העם לא מחליט את החוק. העם אמר, אנחנו רוצים להיפרד מהאיחוד האירופי, ממשלה יכולה להגיד, אני לא מקבל את משאל עם, כמובן שזה לא דמוקרטי ולא יעשו את זה, כי פוליטית זה בטח לא דבר שאתה עושה.
בטח לא בריטניה.
בטח לא בריטניה. אבל תחשוב שאנחנו הולכים לבחירות עכשיו, ואחת המפלגות הגדולות באה עם טיקט שבו היא אומרת, אנחנו רוצים משאל עם נוסף, אולי כדאי לוותר על הברקסיט. ואז בעצם הבחירות יהיו בחירות, האם המשאל עם ההוא בכלל רלוונטי. ובעצם הבחירות האלה, החדשות, יהיו סוג של משאל עם חדש על היציאה מהברקסיט. כי אם המפלגה שאומרת, כדאי לנו להישאר באירופה, תזכה, זה בעצם כמו להגיד שהעם החליט שהוא משנה את דעתו. וזה גם תרחיש שהוא אפשרי, ואנחנו צריכים לראות בחודשים הקרובים איזה מהתרחישים האלה יתממש. קשה כמובן לנסות ולהעריך אם ילכו לבחירות או לא ילכו לבחירות, זה הרבה פעמים בסוף סיפורים של אגו, ולא לא דברים שאתה יודע לחסות אותם.
אז בסופו של דבר אני יכול להבין שכי התנודתיות הדי חריפה הזאת של הימים האחרונים של הפאונד, תימשך בערך ב-4-5 חודשים הקרובים.
בשנתיים, שלוש הקרובות. תימשך עד שהסיפור הזה לא ייגמר, הוא לא ייגמר, ועד שהסיפור הזה לא ייגמר, יהיו לנו כל הזמן את המקרים האלה של תחזיקו אותי או ש... ופעם אחת מי תהם להתפטר, ופעם אחת יאיימו שהיא תפוטר, ופעם אחת השר הזה יעזוב. זה כל הזמן יקרה. זה תהליך שהוא פוליטית מאוד מסובך, אין מה לעשות.
ומה הם סיפחו את עצמם, הבריטים?
השאלה, אתה יודע, הייתי בלונדון לפני כמה שבועות, וסיפר לי איזה בחור שם שעובד בסיטי של לונדון, שביום שהיה את ההצבעה לברקסיט, היה איזה פסטיבל מוזיקה מאוד גדול ליד לונדון. והיו שם קרוב ל-100,000 חבר'ה צעירים. והוא אומר שאם לא, אם זה לא היה באותו היום, וה-100,000 היו מצביעים, הם גם מלונדון וגם צעירים, הם היו מצביעים נגד הברקסיט, ויכול להיות שכל זה לא היה קורה.
כן.
אז הכל בסוף בגלל פסטיבל מוזיקה.
היה פסטיבל מוזיקה גם שטראמפ נבחר, או ש...
כן, אבל של קאנטרי.
של כן. טוב, נמשיך לעקוב אחרי מה יקרה בבריטניה, ואנחנו עוקבים כבר אחרי מה שקורה בבנק ישראל, וקצת מרוב כל הבלגן שהיה בעזה עם הטילים ועם האירוע שהשתבש, בנק ישראל הודיע הודעה שהיא סופר דרמטית. הוא הודיע בעצם שהוא מפסיק להתערב בשוק המתח, במטרה למתן את השפעת הגז. טיפה נסביר על מה מדובר. מאז בעצם שגילינו מאגרי גז, שמתחיל לזרום גז טבעי למפעלים, בעצם מדינת ישראל פחות רוכשת חומרים כמו נפט מהשווקים הבינלאומיים. וברגע שאתה לא קונה נפט מהשווקים הבינלאומיים, המפעלים הם לא צריכים את הדולרים. זאת אומרת שהם קונים, רוכשים פחות דולרים. אז בנק ישראל מדי שנה או לפני השנה, בחודש נובמבר אם אני לא טועה, הוא מעריך כמה כסף הוא יצטרך לרכוש בשנה הבאה בשוק המתח, על מנת למתן את ההשפעה הזאת. אז כל הדבר הזה בעצם השבוע בנק ישראל אמר שהוא מפסיק לעשות את זה. בוא דבר ראשון אני רוצה להבין למה.
בואו רק נגיד שבנק ישראל רכש את הדולרים כדי למתן את ההשפעה, כי החשש של בנק ישראל היה שאם המפעלים קונים פחות דולרים, אם בעצם הביקוש לדולר יורד, אז השקל מתחזק, ואם השקל מתחזק, זה יפגע ביצואנים הישראלים, ובסופו של דבר יפגע ביצוא, ועלול לעלות פה את שיעור האבטלה בצורה משמעותית, וכן זה היה החשש, בנק ישראל בא ואמר, אם הם לא קונים דולרים, אני אקנה את הדולרים כדי למתן את ההשפעה. עכשיו, עוד כשבנק ישראל הודיע על ההחלטה הזו, גם קיבלו החלטה בממשלה, והחלטה בממשלה הייתה להקים מה שנקרא קרן עושר. קרן עושר זו קרן שכבר אנחנו רואים כאלה קרנות פועלות בלא מעט מדינות שיש להם מאגרים או של גז או של נפט, והקרן הזו המטרה שלה היא למעשה לעשות את מה שבנק ישראל עשה, לקחת את הכסף שנכנס מהמיסוי על הגז, ובעזרת הכסף הזה לא להשתמש בו לתקציב, אלא להשקיע אותו מחוץ למדינה, לקנות בעצם דולרים במקרה שלנו, ואז למתן את ההשפעה. למה זה כל כך חשוב? כולם מתייחסים למחלה ההולנדית. המחלה ההולנדית זו אותה תופעה שהייתה בהולנד, כשגילו שם את מאגרי הגז לפני מאות שנים, ובעצם המטבע גילדן מאוד מאוד התחזק, וכל שאר ענפי התעשייה שייצאו מחוץ להולנד קרסו, מרוב שהמטבע שלהם התחזק. אז בעצם הרעיון הוא כדי למתן את ההשפעה של התחזקות הדולר, או בנק ישראל או קרן העושר יקנו את הדולרים, ולכן השקל לא התחזק כל כך.
ורגע, וזה קרה עוד בזמנו של הנגיד הקודם, סטנלי פישר, לפני 5 שנים, נכון?
בדיוק, ב-2014 אם אני לא טועה, אולי
13,
הודיעו כן. שיקימו את הקרן, וההחלטה הייתה ש... הכסף שנכנס לקרן זה הכסף שמגיע ממה שנקרא היטל שישינסקי, שזה בעצם לא המס הרגיל שחברות משלמות, אלא המס הנוסף שחברות הגז נאלצות לשלם מעבר לפעילות הרגילה שלהם, היטל מיוחד על בעצם חברות גז, וכשהכסף הזה ייכנס לקרן ושהוא יגיע למיליארד שקל, הקרן תתחיל לפעול. וכנראה ששנה הבאה אנחנו מגיעים לאזור הזה של המיליארד שקל, ולכן...
רגע, למה אתה אומר כנראה? כי אנחנו יודעים
תראה, אנחנו לא יודעים בדיוק, בדיוק, אנחנו לא יודעים בדיוק כל חודש כמה יש שם, אנחנו יודעים את המספרים מהדוח של ממשלת ישראל שמתפרסם בסוף שנה, נכון לסוף 2017, ראיתי יש שם קצת מעל 0.5 מיליארד שקל. עכשיו אנחנו קרובים לסוף 2018, אני מאמין שאנחנו מתקרבים באמת למיליארד שקל האלו, ועוד פעם, הרעיון היה, לפי החוק, מרגע שהגענו למיליארד, חודש שלאחר מכן, קרן השפע תתחיל לפעול, ואז בנק ישראל בא ואמר באמת השבוע, קרן השפע תתחיל לפעול ב-2019, ב-2020 היא תתחיל לרכוש מתח, זאת אומרת להשקיע בנכסים מחוץ לישראל, ולכן אני מסיים את תוכנית רכישות המתח שלי, ומעביר את השרביט למשרד האוצר ולקרן השפע שהוקמה, וזה רגע, למעשה מה שקרה.
בוא תסביר לנו, בוא נרחיב טיפה על הקרן הזאת, מה זה אומר, מה הקרן תרכוש? הרי זה חבורה של אנשים, שבעצם הם מחליטים איפה להשקיע.
נכון, לקרן תהיה ועדת השקעות, זה ממש מפורט גם בחוק, ממי מורכבת ועדת השקעות, לא ברמה פרסונלית, אלא כמה נציגים של האוצר, כמה נציגים של בנק ישראל, נציגים חיצוניים שהם לא מהממשלה או מבנק ישראל, והקרן הזאת למעשה חייבת לרכוש נכסים מחוץ לישראל, כי כל הרעיון הוא להחליש את השקל, וכנראה שמה שאנחנו נראה זה השקעה...
ונכסים אני יכול, זאת אומרת, אגח סתם של טורקיה, יכולה לרכוש.
בגדול, כן. אני לא ראיתי, לפחות בחוק, כן. סביר להניח שוועדת ההשקעות של הקרן תחליט מה המדיניות שלה, ויכול מאוד להיות שהיא תחליט למשל שהיא לא רוכשת אגרות חוב של חברות בדירוג נמוך, או של מדינות בדירוג נמוך, יכול להיות, זה כבר ועדת השקעות תחליט, אבל כעיקרון היא יכולה לרכוש כל נכס שהוא מחוץ לישראל, סביר להניח שמה שהם ירכשו זה נכסים פיננסיים, זאת אומרת, אגרות חוב של מדינות, אגרות חוב של חברות ומניות, ויבנו איזשהו תיק שהמטרה שלו זה גם להשיא תשואה לאורך זמן, רק שזה שנבין את המספרים, יש לנו הרי דוגמאות מהעולם. אז הקרן שפע הכי גדולה שיש היום זה קרן השפע הנורווגית, נורווגיה, כידוע, היא מעצמה של אנרגיה, הים הצפוני, והם הקימו כזו קרן שפע לפני הרבה שנים, והיא צברה וצברה וצברה וצברה. היום יש בקרן הזאת מאות מיליארדים, למעשה 200% מהתוצר של נורווגיה. הקרן גדולה פי 2, למעשה, מהתוצר השנתי של נורווגיה, ומה שקורה, הקרן כל הזמן גדלה, כי היא גם מסיעה תשואה, והריבית על הקרן, הקרן בעצם לא נוגעים בכסף של הקרן, רק הריבית על הקרן מאפשרת מימון מלא של ממשלת נורווגיה. למעשה, ממשלת נורווגיה, דיברנו קודם על הגירעון של ממשלת ישראל, אז כל הגירעון הזה ממומן על ידי הנפקה של אגרות חוב. בנורווגיה כל הגירעון הזה ממומן על ידי רק הריבית על הקרן, בקרן לא נוגעים. וזה מהלך מדהים, כי היום אנחנו למעשה במצב של נורווגיה, יש לה אפס חוב, יחס החוב תוצר שלה הוא אפס.
בדיוק דיברנו על מדינות בפלוס, נכון. בשבוע שעבר, אז זה מדינה בפלוס.
זו מדינה בפלוס, מדינה בפלוס שרק הולך וגדל למעשה, כי אם אתה לוקח בחשבון שבסוף, נכון, בשווקים יש תנודתיות וכן הלאה, אבל בסוף יש תשואות חיוביות לאורך זמן, אז הקרן גדלה וגדלה וגדלה וגדלה, והריבית על הקרן גם, הסכום הזה, גם אם הריבית נשארת פחות או יותר קבועה, הסכום הולך נהיה יותר ויותר 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 גדול, מה שמאפשר לממשלה תקציב יותר ויותר ויותר גדול, מה שמאפשר לה לעשות השקעות, לפתח את המשק, לעשות המון דברים שהיום אנחנו יכולים רק לחלום עליהם בישראל. אנחנו, אם ינהלו את הקרן הזאת, קודם כל זה, אני חושב, החלטה מאוד מאוד נכונה של ממשלת ישראל כבר אז, להודיע שתהיה קרן כזאת ולהקים אותה, והחוק אומר שאי אפשר, לא כל כך קל יהיה לקחת משם כסף לממשלה, אם ירצו נגיד לצאת לאיזשהו מבצע, יש מקרים שאפשר להעביר הלוואות, אבל זה לא יהיה פשוט לגעת בכסף.
עזוב מבצע, השאלה היא, אם עכשיו אתה דיברת על משכורת של השוטרים, יכול להיות שהמדינה תבוא ותגיד...
זה יהיה מאוד קשה, זה יהיה מאוד קשה להציג, כי יש בחוק אפשרות גם לקחת הלוואה וגם להעביר כסף, אבל במקרים, מקרי קיצון כאלה, בטח אסונות טבע התכוון המחוקק וכאלו דברים. יהיה קשה, ואני חושב, א', זו החלטה מצוינת, ויכול להיות שבאמת אם גם יממשו את ההחלטה הזו כמו שצריך, ולא ימצאו את הלופהולס שיאפשרו לקחת את הכסף, יכול להיות שבעוד 10-20 שנה אנחנו נהיה במצב לא כמו נורווגיה, אבל קרוב לשם, והממשלה תוכל בעצם להתממן על ידי הריבית מהקרן, הקרן הזאת תשמור על התעשייה הישראלית דרך זה שהיא כל הזמן רוכשת נכסים בחול, שומרת על השער החליפין ברמות שנוחות לתעשייה פה, הממשלה תוכל להגדיל את ההשקעות שלה במשק, ולא רק לעשות קיצוצים ועלות מיסים, זה תהליך שהוא תהליך בסוף מאוד מאוד חיובי בכלל, אנחנו לא נוטים לדבר על זה הרבה, בדרך כלל שמדברים על הנושא של הגז, מדברים על הבעיות, ועל זה אם בונים את האסדה 10 קילומטרים או 100 קילומטרים, וזה שמחיר, למה זה כזה מחיר ולא מחיר אחר, בוא, בסוף, זה אחד הדברים הכי גדולים שקרו לכלכלה הישראלית מאז ומעולם, וזה יכול להזניק פה את המשק בצעדי ענק.
אתה חושב אבל מבחינת התזמון של הדולר, אתה דיברת על היציבות, זה שהמטבע הוא יציב כבר, האמת היא הרבה שנים, מבחינת התזמון הם גם חשבו על זה, הם אמרו, אנחנו כרגע אין לנו סיבה לחשוש יותר מדי מבעצם מחלשות הדולר?
תראה, אני הייתה לי באמת תהייה לגבי ההודעה של בנק ישראל, מכיוון קצת שונה מהתזמון, אלא בנק ישראל בעצמו אומר שהקרן תתחיל לרכוש מטח רק ב-2020. וגם הסכומים, בהתחלה אם יש מיליארד שקל, הסכומים הם קטנים יחסית. בנק ישראל רוכש היום, ב-2018 למשל, הוא רוכש $1.5 מיליארד, 5-6 מיליארד שקל. אז הסכומים הולכים להיות הרבה יותר קטנים, ובכל מקרה מתחילים רק ב-2020, ובנק ישראל אמר שכבר שנה הבאה הוא מסיים תרחישות שלו. כלומר, יש פה באיזשהו מקום וקום גם שאף אחד לא ירכוש, לא בנק ישראל ולא הקרן.
יותר משנה.
הוא אמר 2019, יכול להיות שזה נובמבר יהיה. ואז שאלתי עצמי, רגע, למה הם יכלו להגיד שהם מסיימים באותו היום שהקרן תתחיל לפעול? אף אחד לא מחייב אותם. אני חושב שבנק ישראל, א', מבינים שההשפעה של השער, של היבוא, גז וכל מה שהיה עד עכשיו בעולם הזה של מוצרי האנרגיה, על השער חליפין לא הייתה כל כך משמעותית. והדבר השני שאולי הם מבינים, זה שבסופו של דבר גם ההשפעה ארוכת הטווח של רכישות מט"ח על השער חליפין היא מאוד מאוד נמוכה. בנק ישראל השאיר לעצמו את הזכות לרכוש מט"ח אם הוא רואה מה שהוא קורא לזה מתקפות ספקולטיביות או יציאה משיווי משקל, זה יישאר, אם פתאום השקל מאוד מאוד תחזק, אז הם ירכשו, ואני חושב שבנק ישראל מבין שרכישות עוזרות ליום, יומיים, שלושה, שבוע, אתה רואה איזושהי קפיצה בשוק, אז אתה מוריד אותה חזרה כלפי מטה. לאורך זמן, מה שמשפיע על שער חליפין זו הכלכלה, ואם הכלכלה הישראלית חזקה, אז השקל יתחזק. ויש גם בלמים ומאזנים. אם מאיזושהי סיבה השקל מאוד מתחזק, מה שכנראה יקרה זה שהייצוא ייפגע, אבל היבוא יגדל, כי אנשים בשקל יותר נמוך, בשקל יותר חזק, ייסעו יותר לחול, יזמינו יותר באינטרנט, ייבאו יותר, ואז התהליך יתהפך, כי אם הייצוא קטן והיבוא גדל, אז כנראה השקל לאחר מכן יחלש. שוק המטח הוא שוק עם בלמים ומאזנים טבעיים, פנימיים. אני חושב שבנק ישראל הבין אחרי שנים של ניסיון ברכישת מטח, שזה משהו שעובד לתקופות קצרות. זה לא יכול להיות מדיניות ארוכת טווח.
יכול להיות, אני גם אחזק את דבריך, יכול להיות גם שבנק ישראל אומר לעצמו שיש פה אפקט פסיכולוגי, ואולי אני עצרתי את האפקט הפסיכולוגי הזה במשך שנים, וזה אחד הנקודות, קרנית פלוג עשתה את זה לאורך כמעט כל הכהונה שלה, והם אומרים, אנחנו ייצרנו אפקט פסיכולוגי שאנחנו קבענו איזושהי קרקעית לדולר, והשוק הבין את זה כבר, ויכול להיות שאנחנו לא כאלה צריכים כבר לרכוש מאותם סיבות שציינת קודם. אוקיי, עד כאן דברנו להיום, נשתמע בשבוע הבא, שיהיה שקט ונשתמע.